הנושא של השיחה היום היא בעצם מה לימד הבודה, או מהי הדרך שהוא מציע לנו, מהי החוכמה של הבודה, ונתחיל היום לדבר על זה. לא נוכל לדבר על הכל, אבל נדבר על הבסיס, ובימים הבאים נדבר אולי יותר. כל מי שנמצא כאן, נמצאת כאן, כולנו נמצאים באיזשהו מסע, אפשר להגיד ככה. מסע, בלי קשר להיותנו מתרגלים או לא, אבל כולנו באיזשהו מסע אל שלווה פנימית, אל הרמוניה, אל זרימה, אל איזשהו עושר, יהיה אשר יהיה הדבר הזה מבחינתנו. אולי שמחה, כל אחד מגדיר את המטרה האחרת. ויש בנו משהו שמאמין שזה אפשרי, כי אחרת לא היינו מפנים 8 ימים שלמים בשביל לבוא לכאן ולעבוד בלהיות מאושרים. ואנחנו מאוד רוצים את זה, אבל זה לא מיוחד. זאת אומרת, זה כולם רוצים. גם בעלי החיים הכי קטנים, כולם לא רוצים שיכאב להם, כולם רוצים שיהיה להם טוב, שהבטן יהיה מלאה, שלא יכאב כלום, להיות בטוחים, מוגנים. מה שכן מיוחד בנו, וזה קשור למה שבת אל הזכירה את זה שהבודה אמר שיש אנשים שיש להם מעט אבק מול העיניים, אז אנחנו ברי מזל כי בחרנו לפעול או ללכת בדרך החכמה שבאמת גם מובילה אל המקום הזה. חלק מאיתנו שיש להם קצת יותר ניסיון, אני מניח כבר די משוכנעים שזאת הדרך, חלק מאיתנו יותר נמצאים כאן על איזה סוג של בדיקה, וכל מה שאני יכול רק להציע את זה מתוך הניסיון שלי ושל אחרים, שכן, זאת הדרך, זה עובד. וכל הפרויקט הזה, כל המפעל הזה שאנחנו לוקחים בו חלק, הוא נובע מדמות אחת שגם הוזכרה כבר, שקראו לה סידארתה גוטמה, שכנראה היה קיים, כך אומרות האגדות, לפני 2600 שנה בצפון הודו, וגם הוא רצה להיות מאושר. והוא לכאורה היה מאושר במונחים הרגילים. הוא היה בן מלך והוא חי בארמון. למעשה היו לו 3 ארמונות, אחד לכל עונה, כי בהודו יש 3 עונות. וכל השאר, התענוגות והמשרתים והחברות והחברים ומשחקים, כל דבר. אבל לסבל העולם הכללי הוא לא כל כך היה חשוף, וזה מה שהוא התחיל לגלות לקראת גיל 30, שיש בעולם גם חולי וזקנה ומוות, וזה די הדהים אותו, כי עד אז הוא חי באיזה מין בועה מוגנת שלא היה חשוף לכל זה. וזה די טלטל אותו, כי הוא הבין שכל התהילה והרכוש והכוח והנאורים והבריאות והיופי, הכל יחלוף. כן? זה לא משהו שאפשר להישען עליו באמת. ואז עלתה השאלה, איך אפשר להיות באמת מאושר, באמת אבל מאושר, אם הכל כל כך לא יציב. אז הוא יצא לנדודים, והמטרה שלו הייתה מאוד, היה מאוד נחוש, למצוא פתרון למצב האנושי, המצב הקיומי הזה שכולנו חולקים אותו. ואחרי דרך ארוכה ומלאת חתחתים, ועם הרבה מאמץ שנמשכה 6 שנים, לפי האגדות, הוא הפך להיות בודה, זאת אומרת, זה שהתעורר, זאת משמעות המילה בודה, התעורר לראות את מה שאנחנו קוראים הדרמה. יש לזה כל מיני פירושים, אבל אפשר לקרוא לזה אולי עובדות החיים, או האמת של המציאות, או של הקיום, חוקי הטבע. ואת מה שהוא גילה את הדרמה הזאת, הוא ניסח בצורה של נוסחה רפואית. כן? מצא דרך, וזה אחד הכישרונות המדהימים שלו, זה היכולת הפדגוגית. הייתה לו דרך לארוז את כל הדבר המורכב והמופשט והדי עדין של שחרור התודעה לסט של מושגים ורעיונות ושיטות שכל אחד יכול להבין. אז זה סט של 4, מה שנקרא 4 אמיתות, או 4 ארבע האמיתות הנאצלים. אפשר לקרוא לזה ארבע עובדות החיים. אז קודם כל, להתחיל בחדשות הרעות. חדשות הרעות זה שאנחנו חולים, במרכאות, חולים ברמה המנטלית, לא ברמה הפיזית. זאת אומרת, יש בתוכנו אי נחת, קשה לנו לעכל את חוסר היציבות של החיים, את זה שהדברים עולים ויורדים, כואב ונעים, חי ומת, בריא, חולה, כן? כל הזמן זה... וקשה לארגן את זה שזה יהיה טוב באופן יציב. ולנו קשה להתמודד עם זה. וגם יש כמובן חוסר יציבות פנימית, פסיכולוגית, רגשות שונים, כן? לא, אנחנו לא מצליחים להסתדר עם הדבר הזה. זאת המחלה של אי נחת, אפשר לקרוא לה. במילה אחרת, דוקה, שתכף נדבר על זה, זה הנושא העיקרי של השיחה. אבל היו חדשות טובות. זאת את האמת השנייה, וזה שיש סיבה למחלה. אנחנו יודעים מה הסיבה למחלה. אחר כך יש חדשות עוד יותר טובות, וזה מה שקרה פרוגנוזה. האמת השלישית זה שיש דרך להשתחרר, יש דרך להירפא, להגיע למצב בריא, בלי להיות חולים, בלי לסבול מאי נחת פסיכולוגית. כי ביסודנו אנחנו לגמרי בריאים. יסודנו זה מה שנקרא, מוזכר גם על ידי בתי אל טבע הבודה. יש משהו מתחת לכל הבלגן הפנימי שלנו שהוא בסדר, שהוא מבסוט. לא משנה מה קורה. והחדשות הכי טובות, גם יש דרך להגיע לשם. זה לא איזה משהו שרק מיסטיקנים יודעי דבר שבעלי סוד, כן, יכולים לעשות את זה. כל אחד ואחד מאיתנו יכול, והוא נתן את הדרך, את השיטה, את המרשם, את הטיפול להבריא מהמחלה. אז שאומרים לכם שבודהיזם זה פסימי או מלנכולי ושהכל סבל, אז אתם יכולים להגיד להם שזה רק חצי מהאמת. יש גם חצי טוב בזה שיש דרך לצאת מזה, אבל זה דורש עבודה. למשל, לבוא לכאן. אז כדי להבריא, אנחנו, וזה עוד דרך להסתכל על הארבע האלה, ארבע האמיתות, או ארבע המשימות, אז זה ארבע משימות או ארבע מטלות. כן? קודם כל, יש את הדבר הראשון שזה אי הנחת, שהזכרנו, הוא קרא לזה בפלית דוקה, פלית זה השפה העתיקה הארדית, דוקה, שתכף נדבר יותר לעומק מה זה, אז אנחנו רוצים להבין את זה, לראות את זה, להבין את זה, שזה באמת נוכח בחיים שלנו, לא לטשטש את זה, לא למסך את זה, לא לברוח מזה, לא להתעלם מזה, לא להדחיק את זה, באמת להסכים לראות את זה, שזה כבר בפני עצמו לא פשוט. רוב האנשים לא רוצים. רוב האנשים מוצאים כל מיני דרכים מתוחכמות, לא לראות את זה. המטלה השנייה, שקשורה לאמת השנייה, זה לזהות את הסיבה, את המקור של האינחת הזאת, ולהרפות ממנו. להרפות מהסיבה, להרפות מהשורש. המטלה השלישית, זה מה שנקרא היווכחות. זה, אמרנו שהדבר השלישי זה שיש קץ, שיש סוף לדוקה, התעוררות, מה שנקרא ניבנה, שבטח אתם מכירים. אז להיווכח, זה נקרא realization, to realize, להיווכח במצב הזה, בחוויה הזאת, במציאות הזאת, שאפשר לחיות את החיים בלי דוקה. המטלה הרביעית היא הדרך, וכאן זה טיפוח. אנחנו מטפחים איזשהו אורח חיים שמורכב מתרגול המדיטציה ומההקשר של האתיקה שדיברנו עליו ביום הראשון, של אי פגיעה, כן? וללמוד לראות את הדברים בצורה יותר חכמה ויותר נאמנה לאמת, כן? שגם על זה נדבר. אז אנחנו מטפחים דרך חיים, דרך תרגול, דרך אימון, שמובילה אותנו לאט לאט אל המקום החופשי הזה. וגם אחרי שאנחנו חופשיים, אנחנו ממשיכים לחיות ככה, כי הדרך הזאת היא לא רק הדרך שמובילה אל המטרה, אלא גם היא עצמה המטרה. זאת אומרת, היא הביטוי של החופש. כשאדם חופשי, הוא חי ככה. הוא חי חיים של עירות, של התבוננות, של מודעות, של אתיקה, של אי פגיעה, של חמלה, של חוכמה. אז חיים חופשיים זה חיים שבהם אנחנו מממשים את ארבע המטלות האלה, להבין את הנחת, את הדוקה, לזהות ולהרפות מהסיבה לדוקה, להיווכח בקץ של הדוקה, ולטפח את הדרך שמובילה אל קץ הדוקה. ומה שעוד עוד בשורה טובה, זה שהבודה לא אמר אף פעם שהוא מיוחד, שהוא אל, או שהוא איזה יצור יוצא דופן עם איזה כוחות או משהו כזה, בכלל בכלל לא. הוא תמיד אמר, אני כמוכם, וגם אתם יכולים, אני אנושי לגמרי, וגם אתם יכולים לעשות בדיוק את מה שאני עשיתי. זאת אומרת, כולנו יכולים, אין פה מישהו שלא יכול, ויש בטקסטים, כל מי שיבוא ויגיד, אבל אני מקרה מיוחד, לי ממש קשה, החיים שלי ממש קשים, הכאב שלי הוא באמת יוצא דופן. יש בסיפורים ובדרשות תיאורים של אנשים שבלי להכיר אתכם, אני כמעט בטוח שהסבל והקושי שהם התמודדו איתו היה הרבה יותר גדול, ובכל זאת הם עשו את המאמץ ואת הדרך והם כן השתחררו. אז כל אחד יכול, באמת כל אחד יכול, וזה, אני חושב שזה דבר שחשוב לשמוע, ולי תמיד היה חשוב לשמוע את זה, וזה מאוד עזר לי, כי זה נותן אמון, ואמון זה, זאת איכות שמאוד מאוד עוזרת לעלות על הדרך ולהתמיד בדרך. אמון שזה באמת, יש מה לעשות, שאנחנו לא באמת חסרי אונים. אבל כמו שאומרים באנגלית, we have to walk the walk. Okay? צריך לעשות את זה, לעבוד, ולא רק לקרוא על זה או להרהר בזה, אלא באמת לעשות, כמו שבאים כאן ועושים, עובדים. אז מהי דוקה? מה זה המושג הזה שהזכרתי ואולי חלקכם קראו עליו או שמעו עליו? אז יש איזה כל מיני תרגומים, אי נחת, או מה שאינו מספק, או מה שמרגיז, או מה שלא ניתן להישען עליו. בשנים האחרונות נפוצה המילה סטרס, כעוד דרך להגיד מה זה דוקה. וזאת מילה מאוד מאוד חשובה, כי היא בעצם המילה שמגדירה את כל הפרויקט הזה, כן? בגללה אנחנו יוצאים לדרך. ודוקה זה לא רק מה שאנחנו לא אוהבים, כן? רק הדברים המכאיבים, רק האובדן או הכאב או המחלה או הרוגז או כל המצבים הפיזיים והפסיכולוגיים וכל הסיטואציות בחיים שאנחנו לא אוהבים. גם דברים טובים יכולים, נחשבים, גם דברים שאנחנו קוראים להם טובים, דברים נעימים, דברים רצויים לנו, במה הם נחשבים בתורה הבודיסטית כדוקה, לא בגלל שהם עצמם לא נעימים, כי הם כן נעימים, אבל בגלל שהם לא יציבים. בגלל שהם לא יציבים, אנחנו יכולים ליהנות מהם כשהם ישנם, אבל אם אנחנו נשענים עליהם כדי להיות מאושרים, אז מהר מאוד או לאט, אבל מתישהו, אנחנו נתאכזב, כי משהו ישתנה. אז לכן המילה סבל, הרבה פעמים מתרגמים דוקה כסבל, זה לא מדויק. כי זה לא, דוקה זה לא תמיד רק מה שגורם לנו סבל. מה שגורם לנו סבל זה שאנחנו נאחזים, וזה, נדבר על זה תכף באמת השנייה. זה שאנחנו נאחזים בדבר ורוצים שהוא יישאר איתנו, אם הוא נעים, זה הסבל. אז הבודה מזמין אותנו להיות חוקרים, כן? הוא מזמין אותנו לאיזה סוג של מסע אישי מאוד, פנימה, אל תוכנו. לא בכך מסע בעולם, אנחנו לא חייבים כמוהו לעזוב את הבית, לנטוש את בני הזוג ואת הילדים, לגלח את הראש, לשבת במערה, זה ממש ממש לא נחוץ. אולי יש תקופות מסוימות, כמו למשל 8 ימים בפסח, שאנחנו כן אומרים שלום והולכים כאילו להתבודד מהחיים הרגילים, וזה בסדר. אבל זה לא חייב להיות לתמיד. יותר חשוב המסע הפנימה, ואנחנו הופכים להיות סוג של מדענים, סוג של חוקרים, שהמושא של החקירה זה התודעה שלנו, הנפש, העולם הפנימי, יש לזה כל מיני מילים, המיינד, ובעיקר זה דורש מאיתנו להתעניין באי הנחת, להתעניין בקושי הפנימי, להתעניין בסבל, ולא לברוח ממנו כמו שאולי חלק מאיתנו רגילים לפעמים, לטשטש, לברוח, להתעלם, להדחיק. כלומר, הוא לא אומר לנו, תאמינו לי, אני יודע, ואתם צריכים לעשות 1, 2, 3 ולהאמין 1, 2, 3 ואז תהיו מאושרים אי פעם אולי בעתיד. לא. אומר לנו, בואו תראו, בואו תנסו לבד, הנה קחו, הנה שיטה אחת, הנה כלי אחד, הנה דרך. תנסו, תעשו, תראו מה קורה. זה עובד? יופי, אז תאמינו ותיישמו את זה עוד. לא עובד? אז תעזבו. אותי באופן אישי, ואני חושב שהרבה אנשים מעולמנו המערבי הרציונלי, האיכות הזאת מאוד מושכת, כן? שאנחנו לא צריכים להאמין בשום דבר, אלא אנחנו מוזמנים להיות חוקרים, ולראות לבד, בחוויה הישירה שלנו, מה עובד ומה לא עובד. אז קודם כל, דוקה זה בכל זאת כן החוויה הכואבת, זה הרמה הבסיסית של דוקה, זה יכול להיות הכאב הפיזי, כן? שאני יושב במדיטציה ואחרי חצי שעה או אפילו חמש דקות, כואבת מאוד הברך, כואבות הכתפיים, נהיה לי לא נוח, אכלתי משהו לא טוב, כואבת לי הבטן, אני עייף, או ראייה שנחלשת, או מחלה, כל הדברים האלה, הזדקנות. עכשיו, את זה יש לכל, זה לא בדיוק דוקה, כי את זה יש לכל אחד, גם לאדם שהוא התעורר והוא מואר לגמרי, הוא ממשיך לחוות את את החוויות האלה, זה לא נעלם. וזה, אלא פשוט הוא מפסיק לראות בזה איזה קלקול או תקלה. זה פשוט אפשר לקרוא לזה הטבע בפעולה. כן? נולדים, מזדקנים, מתים, חולים. כן? זה נורמלי. זה פשוט כבר מפסיקה להיות בעיה. אבל יש את הכאב הפסיכולוגי יותר, שגם את זה אני מניח שכולנו חווים לפעמים בימים האלה. אנחנו לפעמים עייפים, לפעמים משועממים, לפעמים חסרי סבלנות, לפעמים עצובים, לפעמים מרגישים זרות וניכור, אולי בא לנו ממש לעוף מפה, מה עשי, למה באנו, כן? מרגישים מאוד לא נוח פה. וגם בחיים יש לחצים, יש טראומות, יש התרגזויות, יש קונפליקטים, יש אכזבות, יש צער, יש קנאה, יש השפלה, יש המון המון, הרשימה היא מאוד מאוד ארוכה. של מצבי תודעה או מצבי נפש, מה שאנחנו נוהגים לקרוא, לא מיטיבים, כן? בשפה המכובסת שלנו. כן? לא מיטיבים. אבל, לאט לאט, עם התרגול, הדברים האלה מתחילים להיות פחות דרמטיים. הם כבר לא לגמרי הכרחי שנתרגז מכל דבר שהתרגזנו, ונהיה מדוכאים מכל דבר שפעם היה עושה אותנו מדוכאים. וכולי, ונהיות מודאגים כל כך מכל כך הרבה דברים. לאט לאט זה מתחיל לפחות. וזה נותן הקלה מאוד מאוד גדולה. אז זאת הדוקה הבסיסית, או הרובד הבסיסי של אי נחת בחיינו, הכאב והדברים המחייבים, הפיזיים והפסיכולוגיים. אחר כך יש את הרובד העמוק יותר, שזה הדוקה או אי נחת שנובעת מזה שדברים הם משתנים, שדברים הם לא יציבים. באיזשהו מקום הבודה אומר לאנשים, תקשיבו, אם אתם רוצים להבין מה אני מלמד, תקשיבו, זה הכל, בזה מתמצאת כל התורה. כל מה שטבעו להופיע, טבעו גם לחלוף ולהיעלם. כל מה שטבעו להופיע, טבעו גם לחלוף ולהיעלם. ואנחנו חושבים קצת לעומק, מהם הדברים שטבעם להופיע? הכל. כל דבר. כל דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, לראות אותו, להרגיש אותו, לחוות אותו, טבעו להופיע, ולכן טבעו גם לחלוף ולהיעלם. הוא נובע, הוא מופיע כי תנאים מסוימים נוצרו. החל מזה שנולדנו, דרך כל חוויה, כל מצב מנטלי, כל אירוע, כל דבר שבא פוגש אותנו. הוא הופיע, הוא לא היה קודם, פתאום הוא הופיע. אז אם הוא הופיע, תבעו גם לחלוף ולהיעלם. וזה אומר שכל הדברים שהם מאוד מאוד יקרים לליבנו, ואנחנו נהנים מזה שיש לנו אותם בחיים, הם לא באמת יכולים להיות משענת לאושר יציב ובר קיימה לאור זמן. כי מה שנעים לנו וטוב לנו, מתישהו, אולי מוקדם, אולי במאוחר, מה לעשות? יהפוך להיות פחות נעים או לא נעים. שאולי ניפרד ממנו פשוט, בנסיבות כאלה ואחרות. ובמצב הרגיל, כמה עצב וכמה אבל יש, וכמה צער יש בנו כשזה קורה. ויש המון, החל מזה שאנחנו יושבים פה במדיטציה, והתנוחה שהייתה מאוד נוחה, נהיית לא נוחה ומכאיבה, כן? או ההרגשה הטובה שהייתה לנו ביום מסוים, פתאום ביום האחר כבר לא קיימת. או הבגד, הנה, החולצה הזאת, אני ממש אוהב אותה, ופתאום גיליתי היום שיש עליה המון כתמים. זה ממש, היה לי רגע של צער. קטן. אבל זה מיקרו, כן, אבל זה ככה. אולי איזה מישהו או בעל חיים שאנחנו מאוד אוהבים ונהיה חולה או אפילו נאלצנו להיפרד ממנו. אולי הורים שהיו זוג צעיר וחופשי וכל היום בילו ופתאום יש להם ילדים ויחד עם כל העושר שיהיה לילדים החיים שלהם הפכו עכשיו להיות חיי שירות והם איבדו משהו שהיה יקר לליבם יחד עם זה שהם קיבלו משהו יש בזה אובדן או אולי ההורה שפתאום לא מזהה אותנו בגלל איזושהי מחלה וכל הקשר שהיה לנו איתו פשוט הלך לאיבוד, הוא כבר לא באמת שם. זה אובדן של משהו שהיה יקר. ויש עוד המון המון דוגמאות קטנות וגדולות. זה לא חייב להיות דרמטי, יכול להיות גם הקטנים בחולצה. ואנחנו מתנגדים לזה, אנחנו נלחמים בזה, אנחנו לא מוכנים שזה יקרה. וכל אחד ברמה אחרת של התנגדות, אבל יש משהו שאומר, למה? למה זה קורה לי? למה? זה לא פייר, חיים לא הוגנים, למה? כן? איזה סוג של קינה כזאת. אבל ככל שאנחנו מתרגלים ומתבוננים בעצמנו, מתחילים בחוויה הפיזית ממש, ורואים שבעצם באמת הכל משתנה. אפילו הנשימה משתנה מרגע לרגע. כל נשימה היא לא בדיוק כמו הקודמת. והמצב רוח שבאנו איתו היום בבוקר, אולי בצהריים הוא אחר, ועכשיו בערב הוא אחר. זה כל הזמן משתנה, אנחנו פשוט לא כל כך ערים, זה לא במוקד תשומת הלב שלנו בחיי היום, אנחנו נורא עסוקים בחוץ, בלהסתדר, בלהתארגן, בלהתפרנס, בלמצוא, בלחפש, מה שלא יהיה, החיים. מה שאנחנו קוראים החיים. אבל כשאנחנו באמת מפנימים את זה בחוויה הישירה, בעצמות, מתוך ההתבוננות והתרגול, יש בזה משהו מאוד משחרר, כי זה, אנחנו עושים שלום עם העובדות, עם עובדות החיים, עם זה שהכל משתנה והכל בר חלוף, וזה כבר לא בעיה. זה פשוט ככה, ככה הטבע. והג'ן צ'ה שבטל אתמול הזכירה, שמורה שהרבה מאיתנו לא פגשו, אבל מאוד מושפעים ממנו, כי הוא היה באמת, א', אנחנו מכירים הרבה תלמידים שלו, שמלמדים, והושפעו ממנו, וגם הכתבים שלו. הוא היה מורה מאוד, מאוד מיוחד וברור, אז יש סיפור מאוד ידוע עליו שהוא פעם החזיק מול התלמידים שלו כוס. והוא אמר, אולי אתם לא רואים, אבל בכוס הזאת יש סדק ממש קטן. ובעצם היא כבר שבורה. ומי שרואה את הסדק שיש בכוס כבר עכשיו, והוא מאוד אוהב את הכוס הזאת, כשהסדק הזה יהפוך לשבר ושהכוס הזאת תישבר, הוא לא באמת יהיה עצוב ולא יצטער, כי הוא ידע שזה יקרה מתישהו. הכוס הזאת לא תחיה לנצח. מתישהו הסדק יתממש, הפוטנציאל של הסדק יתממש, וזה כבר הכוס לא תהיה. הרמה העמוקה ביותר של הדוקה, והיום ניגע בזה קצת ונדבר על זה יותר בהמשך, זה מה שנקרא וזה קשור לשאלה העמוקה ביותר שאיתה בעצם, או אליה התרגול הזה מוביל אותנו, שזה מי אנחנו. מה זה כשאנחנו אומרים אני, כן? אני יושב פה, אני באתי, אני מתרגל, כן? למה אנחנו באמת מתכוונים? אנחנו מדברים על הגוף והמיינד, כן? בגדול, יש body mind, כן? יש ממד פיזי של הקיום שלנו, ויש ממד לא פיזי. קוראים לו תודעה, קוראים לו נפש. ששם נמצאות כל המחשבות והרגשות ומצבי הרוח ומצבי התודעה, כל הדברים שהם מצד אחד מאוד קיימים, אבל הם מופשטים, הם לא משהו שאנחנו יכולים לקחת בפינצטה ולשים אותו בקופסה, כן? אף אחד לא רק במיקרוסקופ מחשבה או מצב רוח או מצב תודעה, כן? זה מופשט, אבל זה מאוד קיים וזה ממד מאוד חשוב בקיום שלנו. אז כל הממדים האלה שחוויה שלנו, הגוף, המחשבות, הרגשות, מצבי הרוח, כל הדברים האלה הם בעצם, אנחנו מתחילים לראות שהם פשוט תהליכים. תהליכים שבזמן, שכל הזמן משתנים, הגוף משתנה כל הזמן, התאים כל הזמן מתחדשים, מי שראה פעם במיקרוסקופ, תהליכים פיזיים, ביולוגיים, הם קוראים במהירות עצומה, כן? בטח ובטח שהמחשבות והרגשות שלנו, את זה לא קשה לראות שמשתנים. אז כל הדברים האלה, כשאנחנו מבינים שהם משתנים, ובעצם אין שם שום דבר יציב וקבוע, אז, אז עולה השאלה, האם זה באמת שלי, והאם זה באמת אני, במובן של אני קבוע ויציב, אם בשום מקום בתוך כל התהליכים האלה אין שום דבר יציב, איפה אני יכול, אין שם איזה גביש, אנחנו לא מוצאים אותו, את הגביש הקבוע הזה, או את הרוח, את ה, איך זה נקרא, the ghost in the machine, כן, איזה משהו שהוא הדבר שמאכלס את, את הדבר הזה, כן, באופן קבוע. לא כל כך מוצאים את זה, וזה באמת מעלה את השאלה, מה זה אומר לי, אני? ומה שהבודה מציע לנו זה שיכול להיות שבעצם כל התהליכים האלה הם לא באמת שלי, לא שייכים לי, ושכל הסבל שלנו נובע מזה שאנחנו מזהים אותם כאני ושלי, ולזה הוא קרא בורות. ותכף נדבר על זה קצת יותר, כי זה נוגע כבר בסיבה לדוגה. אבל לפני שאני אדבר על הסיבה, אולי איזה תיאום ציפיות קטן. שקשור בעניין של הדוקה, וזה שאם המטרה הראשונה של הפרויקט שלנו זה להבין דוקה, זה אומר שכשאנחנו הולכים את הדרך הזאת ומתרגלים את התרגול הזה, אנחנו נפגוש אותה. אנחנו לא יכולים להבין אותה בלי לפגוש אותה, אנחנו לא יכולים להבין אותה אם נעקוף אותה. כן? זאת לא הדרך שעוקפת את הקשיים שלנו ואת הסבל שלנו, אלא עוברת דרכם. וזה אומר שבתרגול שלנו לפעמים נפגוש אי נחת, לפעמים יהיה לנו לא נוח, לפעמים יהיה לנו אפילו קשה, או עצוב, או כואב, או מאכזב, או כל מיני סוגים של אי נחת. זה צפוי, זה טבעי. אז מה שמשתנה בנו כמתרגלים, זה שאנחנו מסתכלים על זה אחרת. אם במצב הרגיל אנחנו בורחים מזה, ומנסים להקל על זה, לטשטש את זה, בעזרת כל מיני אמצעים, למרוח את זה, להדחיק את זה, לברוח, כל הצורות שאנחנו רגילים. אז כאן אנחנו מתחילים לאט לאט, בהדרגה כמובן, לפתח גישה חדשה יותר חוקרת ויותר מתעניינת. אנחנו מתחילים להתעניין ומבינים שכל רגע שבו אנחנו סובלים, אבל פוגשים את הסבל עם המודעות, עם המיינדפולנס, עם הערנות, אז קיבלנו הזדמנות נפלאה להבין, לטפח חוכמה שתשחרר אותנו מהסבל שלנו. אז זה קשור לגישה ולתאום הציפיות של לתרגול, אם אנחנו באמת בפרויקט שלנו להבין דוקה ולהשתחרר ממנו. אז עכשיו אני עובר לסיבה או למקור. כי הבודה אמר, הציע לנו, המליץ לנו, שאם אנחנו רוצים להשתחרר, אז כדאי שקודם כל נבין ונראה ונזהה את הסיבה שבגללה אנחנו סובלים, כדי שנוכל לנסות ל-let go, להרפות ממנה. וההיבט המרכזי שהוא התמקד בו, הוא קרא לו השתוקקות. כן? והוא אמר, הוא אומר באיזשהו מקום בדרשות, הוא אומר, איני רואה עוד מזהם, מזהם מנטלי הכוונה, וכל המזהמים המנטליים שיש בתוכנו, שבגללו אנשים טועים בטף, כן? לא מוצאים את הדרך, במשך זמן כה רב, כמו המזהם של השתוקקות. כן? וזאת השתוקקות מאוד ספציפית, זו השתוקקות שיש איתה היאחזות, כן? אני קורא לזה השתוקקות נאחזת. כן, זה משהו כזה של, שזה חייב, חייב את זה, זה חייב להיות ככה. לא, 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 בא לי שזה יהיה ככה, ולא מתאים לי, אם זה יהיה אחרת, אז זה לא טוב. כן? וזה יכול להיות בעוצמות שונות, כמובן. זה לא תמיד, בעוצמה כל כך גדולה. אבל זה התנאי שבגללו עולה הדוקה. עוד מילה שמקובל להשתמש בה בהקשר הזה זה צימאון. בפאלי זה נקרא תנה, צימאון, צמא. כן? תחשבו, זו מילה מאוד, אני חושב שהיא מאוד טובה, מוצלחת, ממחישה את, את האיכות של הדבר הזה. ועוד ביטוי שאני אוהב זה הקדחת של הכמיהה הבלתי מסופקת. The fever of unsatisfied longing. גם כן, נותן לנו את הסיפור, על מה מדובר פה, כן? זה הכוח, זה המנוע שמניע את כל הגלגל הזה של הדוקה שאנחנו מסתובבים עליו. ואנחנו משתוקקים ונאחזים בהמון דברים, גם בחוויות, בחפצים, באנשים. ותמיד רוצים עוד, כן? לא מספיק מה שיש, אנחנו רוצים עוד מזה, אנחנו רוצים שזה יהיה יותר זמן, אנחנו לא רוצים שזה יפסיק, כי זה טוב לנו. או שאנחנו פוחדים שזה ילך לנו, ילך מאיתנו. ואולי אנחנו מתרכזים אם מישהו אחר קיבל יותר ממה שאנחנו קיבלנו, מהדבר שאנחנו כל כך אוהבים ורוצים. וזאת חווית ללא תחתית, שאנחנו כל הזמן מנסים למלא אותה. בחוויות, באנשים, בגאדג'טים, בטיולים, בגברים, בנשים, באוכל, בבגדים, בתארים, אלוהים יודע במה עוד, כן? אין אלוהים, בודה אמר. ביטוי יפה. והשאלה היא, מתי יבוא כבר הרגע שבו נרגיש מסופקים? שנגיד, זהו, enough, זה בסדר, טוב לי ככה. מתי יגיע הרגע הזה? שהכל יהיה בסדר. האם עכשיו, למשל, זה רגע כזה שבו הכל בסדר? לא חסר לנו כלום? אז שהבודה מציע לנו לראות, זה שבמצב הקיומי הרגיל שלנו, הרגע הזה אף פעם לא יגיע. כל עוד יהיה בתוכנו המנוע הזה, האיכות הזאת של השתוקקות נאחזת, תמיד נהיה בחוסר, תמיד משהו יהיה חסר, כי ההשתוקקות הזאת כל הזמן תמצא לה משהו שאולי כדאי שיהיה, כן? שחסר כרגע. ואם יהיה לנו את הדבר הזה, אז זה תמצא דבר חדש. אם נקבל את האוכל, אז אולי נחשוב שחסר לנו מזגן, ואם נקבל את המזגן, אז אולי נחשוב שחסר לנו טיול, ואם נקבל את הטיול, אולי נחשוב שחסר לנו כסף, כן? זה כל הזמן. כלומר, ואגב, כשאומרים השתוקקות נאחזת, זה יש לה גם את הצד של ההשתוקקות למה שאנחנו אוהבים, אבל יש לה גם את הצד השני של אותו מטבע, שזה ההתנגדות והסלידה ממה שאנחנו לא אוהבים. זה, גם לזה קוראים מאחזות, כן? זה שני צדדים של אותו דבר. זה בעצם אני נורא משתוקק שזה לא יהיה, שזה לא יקרה, כן? זה אותו דבר. אז הבעיה עם הנחת היסוד הזאת, שאנחנו נהיה מאושרים אם נספק עוד ועוד ועוד, זה שהיא פשוט לא מקיימת את ההבטחה. כן? זה פשוט אסטרטגיה מאוד מאוד לא חכמה לחיות את החיים ולהיות מאושרים דרך זה שכל הזמן בואו נספק עוד ועוד חוויות נעימות ומהנות. כי התגמול הזה שאנחנו משתוקקים אליו, הוא יגיע אולי במקרה טוב, ונהנה ממנו, ויהיה איזה רגע כזה של יופי כמה טוב, נגמר היום, כל כך השתוקקתי לנוח על המיטה, הנה נחתי, כל כך השתוקקתי להגיע לארוחה, הנה הגעתי, כל כך השתוקקתי שיצלצל הפעמון, הנה תצלצל, כן. זה יכול לקרות שהתגמול יגיע, אבל מכיוון שהמנוע הזה ממשיך לפעול, מיד הוא ימצא דבר חדש. ושוב לא נהיה שקטים, ושוב לא נהיה בהרמוניה, ושוב לא נהיה שלווים. אז אפשר להגיד שזה כמו לנסות להרוות את הצימון שלנו על ידי שתיית מי מלח. כן? אף פעם לא נרווה. ובודה אמר באיזשהו מקום, אנשים שאינם חופשיים מתאווה לתענוגות החושים, שנשלטים על ידי תאווה לתענוגות החושים, שקודחים בלהט של תענוגות החושים, שממשיכים להתענג על תאוות החושים, ככל שימשיכו להתענג על תאוות החושים, ככה תאווה שלהם לתאוות החושים, תענוגות החושים, תגדל. וכך הם ימשיכו לקדוח בלהט תענוגות החושים. זאת אומרת, יש פה איזה מומנטום, שככל שאנחנו מזינים אותו, הוא רק הולך וגובר, והולך וגובר, והולך וגובר. כוכבית, הערת שוליים, לא כל דבר שאנחנו רוצים, ולא כל כוונה שאנחנו מתכוונים, זאת בהכרח השתוקקות נאחזת שגורמת סבל. כן? המשמעות של להשתחרר מהשתוקקות נאחזת זה לא להיות זומבים, אפתיים, שיושבים בבית ושאין לנו שום רצון לעשות שום דבר. כן? זה לא הכוונה. זה לא אומר שאנחנו מכבים את האש החמה הזאת שבלב שלנו ואת את כל מה שאנחנו רוצים לעשות. אבל כן אפשר לרצות דברים בלי לסבול, כן אפשר להנות מדברים שיש בלי לאחז בהם ובלי להיות באבל על זה שהם כבר אינם. אפשר להיות בזוגיות בלי לאחז אפילו בבן או בת זוג. אפשר ליצור ולפעול למען איזו מטרה ראויה בלי לאחז בתוצאות של הפרויקט, אם זה יצליח כמו שרציתי או לא יצליח כמו שרציתי. כן? יש מקום כזה בתוכנו שיכול, וזה המקום שלאט לאט נבנה ומתפתח בתרגול שלנו, של כן, ואנרגיה, ואפילו אנרגיה חזקה יותר, ויש נחישות רבה יותר, ואומץ, ויצירתיות, כל היכולות האלה גוברות. אבל יש פחות ופחות היאחזות, זה חייב להיות כמו שאני רוצה, ואם זה לא יקרה כמו שתכננתי, אז זה לא שווה כלום ולא בא לי בכלל. יש יותר גמישות וזרימה. עכשיו, אמרנו השתוקקות נאחזת, אבל בעצם המקור של ההשתוקקות הנאחזת, וזה העומק של הסיבה לדוקה, זה מה שהזכרתי קודם, הבורות. התפיסה או הראייה של העצמי, כן, האגו, האני. וכדי להבין את המקור לסבל בצורה שלמה, צריך להתייחס לנושא הזה, ומדובר בעצם, כמו שהבודה ניסה להסביר לנו, זה שאנחנו רואים את העולם, רואים את עצמנו, רואים את החיים, ואנחנו פשוט, יש לנו פרספקטיבה קצת שגויה. אנחנו פשוט רואים לא נכון, אנחנו קצת התבלבלנו. בגלל הבלבול הזה, שאנחנו מאמינים שיש בתוכנו איזו ישות קבועה, מה שאמרתי, ghost in the machine, איזו רוח בתוכנו שהיא מי שאנחנו, הנשמה או מה שלא יהיה. בגלל שיש לנו את התפיסה הזאת, מזה נובעת ההשתוקקות והאחזות ומזה אנחנו סובלים. כן? כי כל דבר שקורה עובר דרך המסננת של האם זה טוב לי או לא טוב לי, מה זה אומר עליי, מה יצא לי מזה. אנחנו כל מיני עסוקים בלקרב את מה שייטיב ביתנו ויגן עלינו ומרחיקים את כל מה שנאיים עלינו ומסוכן לנו. ועם זה עולה חוויה מאוד חזקה של נפרדות מאחרים, אולי אפילו ניגוד אינטרסים ביני לבין העולם. לפעמים ניכור, לפעמים בדידות. כן? ומזה גם יש הרבה תחושה של שלי, כן? הצמדות מאוד חזקה למה ששייך לי, לגוף שלי, למעמד שלי, לרגשות שלי, למשפחה שלי, לאמונות שלי וכו' וכו'. ושוב, כל מה שמאיים על זה וכל מה שמסכן את זה או נוגד את זה, אז הוא מיד מבחינתי אויב, ויוצר קונפליקט וחיכוך. ואני אתן דוגמה כדי להמחיש את הדבר הזה. נגיד, קראתם בעיתון שהייתה תחרות מתמטיקה, אולימפיאדת המתמטיקה. והייתה איזו נערה בבית ספר תיכון שזכתה באליפות הארץ במתמטיקה. טוב, קוראים את זה, יופי. אולי מקסימום תחשבו כמה נחמד שילדה זכתה בתחרות מתמטיקה, אבל לא ילד. לא יותר. אבל אז אתם מגלים שהילדה הזאת היא לומדת באותו בית ספר שבו לומדת אחותכם או הבת שלכם. זה כבר מתחיל להתקרב אליי, כן? ואולי בעצם הילדה הזאת היא החברה הכי טובה של אחותכם, של הבת שלכם. והיא זאת שזכתה, וגם אחותכם והבת שלכם הלכו לתחרות הזאת, לאולימפיאדת מתמטיקה. כן? איך תרגישו אז? ואם זאת שזכתה באולימפיאדת המתמטיקה היא אחותכם או הבת שלכם, איך תרגישו אז? כן? אז זו דוגמה לאיך בבת אחת התפיסות האלה של אני ושלי משנות את כל הפרספקטיבה שלנו על אותו אירוע, על אותן נסיבות. תראו כמה זה שולט בנו ומנהל אותנו. אנחנו נדבר על הנושא הזה עוד בהמשך הרטריט, אבל אני כרגע חשוב לי רק לומר שבניגוד למה שלפעמים חושבים שהבודה לימד, הבודה לא ממש אמר שאין אני. כן? זה לא אומר שאנחנו עכשיו צריכים לבטל משהו. כן? הוא רק אמר שהצורה שבה אנחנו רואים את עצמנו, הדרך הרגילה שאנחנו רואים את עצמנו היא לא שגויה. אבל הוא לא אמר, הוא אמר שזה לא נכון שיש אני בצורה שאנחנו רגילים לראות אותה, אבל זה גם לא נכון להגיד שזה לא קיים בכלל, כי עובדה שאנחנו מרגישים, אפשר להתכחש לחוויה הזאת, והנה אני פה, נכון? הנה אני, הנה אתם, הנה את, הנה אתה, כן? לא, זה לא שזה לא קיים. רק הפרספקטיבה על זה קצת משתנה, במקום לראות את זה כאיזה משהו יציב, קבוע, מוצק, אנחנו רואים את זה כמשהו יותר תהליכי, יותר משתנה, יותר זורם, בהתאם לתנאים ולנסיבות שמשתנים כל הזמן. כן, אני מניח שכמו שאתם חווים את עצמכם עכשיו, זה קצת שונה מאיך שחוויתם את עצמכם לפני יומיים שהגעתם לפה, ואולי זה שונה מאיך שחוויתם את עצמכם יום לפני הרטריט, וזה בטח שונה מאיך שחוויתם את עצמכם בגיל 10 או בגיל 3, כן? אבל אי אפשר להגיד שזה לא בדיוק שזה לא אתם, אבל גם אי אפשר להגיד שזה אותו דבר, כי משהו שם השתנה. אז יש משהו יותר דינמי בסיפור. והסיבה שחשוב להבין את זה, את הנושא הזה של מה זה בדיוק אני, זה כמו שאמרתי, כל ההשתוקקות הנאחזת הזאת היא ניזונה מהתפיסה הזאת של, של עצמיות. כי מי זה שרוצה שיהיה לו נעים וכיף וטוב ומהנה? זה אני. אני רוצה את זה. מי זה שרוצה להמשיך להיות קיים ולא להיפצע ולא להיפגע ולא למות? זה אני. כן, אני. אז העומק של השחרור זה, זה הראייה שמתחילה להתבהר לגבי מי אנחנו באמת. כן? וזה לא איזה פילוסופיה שאנחנו צריכים לקרוא אותה ולהבין אותה, זה לא איזה שיעור עכשיו שאתם צריכים לצאת ולחשוב, רגע, למה הוא התכוון, מה הוא בעצם אמר, מה זה אומר, מה... יש אני, אין אני, כל הדבר. לא, זה ממש לא רלוונטי. אחרי שהשיחה הזאת תיגמר, אפשר לשכוח אותה. כן? זה בסך הכל השראה ואיזשהו כיוון, כן? אבל את הדברים האלה, הבודה הבין לבד בדרך שלו, בזמן שלו, ולקח לו כמה שנים טובות. וכל אחד מאיתנו מתחיל לעכל את זה ולהיפתח לזה בקצב שלו, בזמן שלו. זה לא הבנה תיאורטית, זה משהו מאוד מאוד חווייתי. כן? אבל הסימנים לזה זה שנהיה יותר טוב. כן? נהיה יותר קל, נהיה יותר זורם, נהיה יותר קליל. כן? אחד הדברים אני חושב שמסתכלים נגיד על מורים גדולים, מורי דרמה גדולים ואנשים שהם נחשבים למאוד מפותחים בדרך, זה שכשהם נפגשים אחד עם השני, המפגש שלהם הוא מאוד קליל. יש משהו, תמיד שרואים אותם אחד עם השני, זה לא כבד. כן? הם לוקחים את עצמם מאוד 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 בקלות. כן? זאת אומרת, יש בזה משהו שמח, קל, והסימנים לכך שאנחנו בכיוון, זה באמת שמתחיל להיות לנו קצת יותר קל, אפילו קצת, כן? זה לא חייב להיות דרמטי, קצת יותר קל ונוח עם עצמנו. לסיום, אני רוצה להקריא לכם שיר. אני חושב שזה שיר, או נראה כמו שזה כתוב כמו שיר. זה שיר מהמסורת של הבודיזם הטיבטי, שכתב מורה, שקוראים לו למה, למה זה מורה? גנדון רינפוצ'ה. רינפוצ'ה זה גם תואר כזה של מורה. והכותרת היא חופשי וכליל, נקודתיים, שיר ספונטני. אז זה כנראה שיר. כן. אז זה הולך ככה. שוב, זה השראה, כן? לא צריך להקשיב לזה כמו טקסט באוניברסיטה, זה השראה. בגלל זה שיר, שיר זה מדיום מאוד טוב ללמוד דרמה, כן? להקשיב לזה כשיר. עושר לא ניתן להשגה דרך מאמץ גדול וכוח רצון, אלא הוא כבר נוכח דרך נינוחות פתוחה והרפיה. אל תטישו את עצמכם, אין מה לעשות או לסלק. כל מה שמופיע באופן רגעי, בגוף נפש, בבודי מיינד, כן, מחשבות, תחושות, רגשות, כל מה שמופיע באופן רגשי, בגוף נפש, הוא חסר חשיבות לחלוטין. אין לו ממש רלוונטיות כלשהי. לשם מה להזדהות איתו? להזדהות זה לראות אותו כשלי, כן? לשם מה להיאחז בו ולשפוט אותו ואת עצמנו בגללו? הרבה יותר מועיל ופשוט להניח לכל המשחק להתרחש מעצמו. להתרומם ולחלוף כמו גלים. בלי לשנות או לשפר דבר. ולהבחין כיצד הכל נעלם ומופיע מחדש כבמטה קסם שוב ושוב. ללא סוף הנראה לעין. החיפוש אחר ההנאה. הוא המונע מאיתנו להבחין בכך. זה כמו קשת שנראית כה חיה ואתם רודפים אחריה בלא שאף פעם תשיגוה. או כמו כלב הרודף אחרי זנבו שלו. למרות שאושר ושלווה אינם קיימים כדבר מוחשי או מקום כלשהו, הם תמיד זמינים ומלווים אתכם בכל רגע. אל תשענו על המציאות של חוויות נעימות ולא נעימות. הן רק כמו מזג אוויר חולף, כמו קשתות בשמיים. ברצונכם לאחוז במה שלא ניתן לאחוז בו, אתם מתישים את עצמכם לחינם. ברגע שתיפתחו ותרפו את האגרוף הקפוץ של ההאחזות, יתגלה חלל אינסופי, כאן, פתוח, מזמין ונוח. מצאו משען במרחביות הזאת, באנגלית זה spaciousness, מרחביות. החירות והכלילות הטבעית הזו. אל תחפשו יותר הלאה. אל תיכנסו אל הג'ונגל הסבוך בחיפוש אחר הפיל הגדול והמואר. כי הוא נח כבר בשלווה בבית, אל מול לבכם. אין מה לעשות או לסלק. אין מה להכריח שיקרה. אין מה לרצות, ושום דבר לא חסר. אמהו, אמהו זה מילה בטיבטי של נפלא, כן? הכל קורה מעצמו.